אנחנו בספר מצוות הקצר, מצוות ט"ו. מצוות עשה שכל אחד מישראל יכתוב לו ספר תורה. אני מזכיר שוב, החפץ חיים כתב את זה לפי דרך הרמב״ם, זה קיצור של הרמב״ם. לא כל מה שאנחנו לומדים פה זה להלכה, זה שיטת הרמב״ם, זה לא אומר שכך אנחנו פוסקים, אבל זה נותן לנו היכרות עם הרבה מאוד דברים. אז זה מצווה שכל יהודי יש לו מצווה לכתוב ספר תורה, שנאמר, כתבו לכם את השירה הזאת. אז כל התורה נקראת שירה, והתורה אומרת, כתבו את השירה הזאת, בסוף התורה וילך. בפשט, האזינו חז"ל דרשו שזה על כל התורה. ופרשו, חז"ל הסבירו, כתבו את התורה שיש בה שירה זאת, שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. חז"ל אמרו, בעצם הכוונה היא על שירת האזינו. אבל יש לנו מסורת שלא כותבים רק פרשה אחת מהתורה, אז... שלא כותבים פרשה אחת מהתורה, אז ממילא אם כותבים את השירה, הכוונה היא לכתוב את כל התורה. ואם כתבו בידו, אם בן אדם עצמו למד לכתוב ספר תורה, והוא בעצמו כתב ספר תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני. עכשיו כאילו הוא ממש קיבל את התורה מסיני. ומי אפשר לו לכתוב בעצמו? בן אדם, אני, יש מחלוקת אם אני שמאלי או ימני. היד היותר חזקה היא יד ימין, אני כותב ביד שמאל. באיזה יד אני אכתוב ספר תורה? מחלוקת. אז אני אכתוב ספר תורה שהוא ספק אם הוא קשר? אז יש אנשים, יש מציאויות, בנם לא יכול לכתוב ספר תורה.
לא הבנתי. הוא כותב עם היד שמאלית?
אני כותב עם שמאל, היד היותר חזקה זה ימין.
אוקיי.
איזה יד אני צריך לכתוב ספר תורה? ימין או שמאל?
יש הלכות...
כן, יש הלכה, בן אדם צריך לכתוב ביד העיקרית שלו, איזה היא העיקרית שלי? מחלוקת אם זה יד ימין או יד שמאל. אני לא כותב בגלל זה. אז מי שלא יכול לכתוב, צריך לקנותה... מה?
שמאלי שסבור מלאכתו בימין או ימני שסבור מלאכתו בשמאל? מה אתה?
שמאלי שעושה רוב מלאכתו בימין.
עם איזה יד אתה לוקח פטיש?
ימין.
ברוך הבא למועדון.
אז אם בן אדם לא יכול לכתוב ספר תורה, אם הוא עצמו לא יכול לכתוב, אז צריך לקנותה, אז שיקנה ספר תורה. לא צריך לקנות ספר תורה חדש, לא צריך שלהם 30,000 דולר, אפשר לקנות ספר תורה כשר ב-12,000 דולר. או שיזכור מי שיכתבנה לו, או שהוא יעשה מה שעשה הרב מגנס בישיבת מרכז הרב. כל כמה חודשים הוא חסך מספיק כסף, הוא שילם לסופר לכתוב לו עוד יריעה, ובמהלך כמה שנים הוא צבר את כל העיריות של ספר תורה. אחרי כמה שנים כל פעם הוא חסך עוד קצת כסף, כתב עוד קצת מספר תורה, עוד קצת. הוא מצא סופר שהיה מוכן לעבוד ככה. מה זה העניין? זה מצווה של התורה. רגע, בוא נראה. בוא נשמע אותו ואז נראה אם יש לנו עוד שאלות. ואף על פי שיש לו ספר תורה מאבותיו, גם בן אדם ירש ספר תורה מסבא שלו, מצווה לכתוב משלו. ואם הגיע בספר תורה אות אחת, אם אינם תיקן אפילו אות אחת בספר תורה, הרי זה כאילו כתב כל התורה. אז בגלל זה מוכרים את הזכות לכתוב אות בספר תורה. חב"ד בשערי צדק, חב"ד מסתובבים ותמורת 5 שקל או משהו הם מוכרים אות בספר תורה לילד שלך. אז הילדים שלי יש להם תעודות מחב"ד שכבר קנו להם עוד.
אבל צריך לקנות.
כן, אני חושב שצריך את התרומה. וכתב הראש, זיכרונו לברכה, דכל זה בדורות הראשונים שהיו כותבים ספר תורה ולומדים מתוכה. פעם כל הלימוד היה ספר תורה, רצית ללמוד חומש, היית מציא ספר תורה מהארון, פותח ולומד. אבל בימינו שכותבים ספר תורה ומניחים אותה בבית כנסת לקרוא בה ברבים, גם בן אדם שקונה ספר תורה או כותב ספר תורה לא משאיר את זה בבית שלו. מה, הוא צריך להתנהג בדרך ארץ באותו חדר, הוא לא יכול לעשות כל מיני דברים באותו חדר, הוא לא יכול לשנות טיטולים באותו חדר, יהיה לו בעיה. אז אנשים גם כשיש להם ספר תורה שמים אותו בבית כנסת. מצוות עשה על כל איש מישראל שידו משגת לקנות חומשים, משניות וש"ס ופירושיהן כדי להגות בהם ובאובניו. אתה צריך לקנות את הספרים שאתה לומד. אז חבר'ה, אתם לומדים ספר מצוות הקצר, למי יש עתק? אף אחד, מה הולך פה? זה המצווה, אתם לומדים תומר דבורה היום ב2 שקל, אפשר לקנות את הספר הזה, 2 שקל. אז הבן אדם צריך לקנות את הספרים שהוא לומד, כי מצוות כתיבת התורה היא כדי ללמוד בה, כותב הראש. לא, תשאלו את נראה, נראה לי שלא, נראה לי שזה נתרם לבית מבש. ועל ידי הגמרא ופירושיה, ידע פירוש המצוות והדינים על בוריים. איך תדע לך? מהספרים, אז בן אדם צריך לקנות ספרים. זה החיות שלנו לקנות ספרים. על כן, הן הספרים שאדם מצווה על כתיבתן.
אז זה מה שהראש אומר בעצם?
ככה הראש כותב. ומי שיש בכוחו לקיים שניהם כפשוטו, מי שיכול גם לקנות את הספרים שהוא צריך וגם לכתוב ספר תורה, אשרי חלקו. ונוהג המצווה הזו לכתוב ספר תורה נוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ולא בנקבות. זה מצווה כתבו לכם לגברים ולא לנשים.
עכשיו, זה לא מצווה זמן גמר.
נכון, זה דרשה מיוחדת. עכשיו, יש, כשהייתי ילד, אז אבא שלי היה לנו ספרייה בבית יותר גדולה מכל הספרים שיש פה. כל הקירות יהיו מחוסים בספרים. אז ניגשתי לאבא שלי פעם, אמרתי, אבא, אני לא מבין, השקעת פה עשרות אלפי דולר בספרים, גפרור אחד, וכל ההשקעה הזו הולכת. למה השקעת כל כך בכסף בספרים? אז אבא שלי אמר, אתה טועה, לא השקעתי בספרים, השקעתי בך. הקניית ספרים זה שאתה תלמד אותם, בשביל זה ספרים פה, ההשקעה היא בך. כותב, מה קראנו עכשיו? כדי להגות בהם הוא ובניו. המצווה היא כדי ללמוד. כשאתם משקיעים בספרייה, אתם לא רק משקיעים בלימוד שלכם, אתם משקיעים שהילדים שלכם ילמדו תורה, שיהיה להם את הספרים ללמוד. אתם עכשיו פה, אני מקווה שתישארו בארץ, אבל כולנו יודעים שמה שאתה קונה בארץ ב-20 שקל, אתה קונה בחוץ לארץ ב-20 דולר. ממש. זה המחירים, ואני משער שבמקסיקו זה עוד יותר יקר. אם באמריקה זה ככה, אז אני משער שבמקסיקו זה יותר יקר. אז תנצלו את ההזדמנות. תקחו את 20, שיבנו אתכם. אני מקווה שאתם נשארים פה. אני לא יודע מי במי ה... אני לא יודע מה...
נשארים.
בסדר, טוב, ברוך השם. אבל גם פה בארץ צריך ספרים, חבר'ה. גם מי שגר בארץ צריך ספרים. מצוות ט' זין, מצוות עשה להתאבק בחכמים ותלמידיהם. זה מצווה שנאמר ובו תדבק. התורה אומרת שישנו מצווה להתאבק בקדוש ברוך הוא. ואמרו חז"ל, מה זאת אומרת איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אש אוכלהו, איך אפשר להתאבק בקדוש ברוך הוא? הדבוק בחכמים כאילו דבוק בשכינה. תלמיד חכם הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז כשבנם דבק אליו זה כאילו דבק בשכינה. איך אתה נדבק בתלמיד חכם? לכן יישא בת תלמיד חכם וישיא ביתו לתלמיד חכם. אז שני אלה הם קצת סתירה, נכון? אם בן אדם הוא עצמו מתחתן עם בת תלמיד חכם, אז זאת אומרת שהתלמיד חכם נתן את הבת שלו לתלמיד חכם או לא? נשמע שלא. הוא עצמו התחתן עם בת של תלמיד חכם. גם אם הוא לא תלמיד חכם, שינסה להתחתן עם הבת של תלמיד חכם. אוקיי. עכשיו, הכלל הזה של בת תלמיד חכם, זה מצד אחד זה טוב, מצד שני, אנחנו בדור איפה שרוב החינוך של הילדה הוא לא כל כך בבית, הוא באולפנה, אז בגלל זה כתבו הפוסקים שהיום, אם היא הלכה לבית ספר טוב...
היא בת שהיא תלמיד חכם.
היא בת... זה מעין בת תלמיד חכם. אז הרבה יסודות מהבית, אבל זה מאוד קשה להגדיר מה זה תלמיד חכם. לא כל אדם שיש לו... שהעמך יקרא לו תלמיד חכם, זה לא אומר שעל זה חז"ל דיברו. תלמיד חכם יש לו הגדרות מסוימות מבחינה הלכתית. הרבה פעמים אנשים חושבים, אני רואה זקן ארוך אז הוא תלמיד חכם. מי אמר? לי היה פעם גר צדק שהיה ברית מילה, ואני לא רציתי לעשות מציצה בפה. אז בא אליי אחד מהקהל ואמר לי, מה? אתה עושה מציצה בפה. אז מה הוא רואה? הוא רואה את אבי הבן, שזה בן אדם עם זקן למטה עד, עד, עד החגורה שלו. יפה מאוד, אני יודע שלפני 3 שנים הבן אדם זה היה גוי, וחי כמו גוי. הוא התגייר לפני 3 שנים, וכל הכבוד לו, והוא צדיק, אבל אני לא יודע מה ההיסטוריה, ואיזה חיידקים, ומה יש לו, אני יודע שהוא היה גוי לפני 3 שנים. היום הוא רואה את הזקן הארוך, אז אי אפשר למדוד אנשים לפי הזקן שלהם. הבן אדם הזה, במקרה, היו הרבה דברים שהוא לא ידע, הלכות פשוטות, בשבת, דברים אחרים. בן אדם שיחליט, או הבת שלו היא ודאי בת תלמיד חכם, אני רואה אותו, זקן ארוך, היה לנו אחד אחר שאפילו לא עשה גיור כשר, לא היה יהודי בכלל. אבל הוא קנה פרק, קנה מעיל ארוך, קנה מגבעת, קידל זקן ארוך, והסתובב והציג את עצמו כרב. מה נעשה? הבן אדם לא יהודי. עכשיו מישהו אחר יחליט שהבת שלו היא בת תלמיד חכם, כי הרי יש לו מעיל ארוך שחור, יש לו כובע שחור, ואלה סיפורים שאני אומר לכם, סיפורים בעיניי ראיתי בשנים האחרונות. לא רק בפורים.
עצם שהוא עשה את זה, הוא תלמיד חכם.
כן, אוקיי. הוא לא יהודי, אבל הוא תמיד רחם.
נתנאל, אז זה אומרים, לא הכובע קובע, לא המעיל מועיל, וגם לתאי שיש
בכם. אז זה מה שאני אומר, אז הגדר של בת תמיד חכם, זה מאוד קשה בזמן הזה, איך אני יודע מי הוא כן תמיד חכם, מי הוא לא תמיד רחם, אני לא יודע.
אני חייב להכיר,
חזל אמרו, תבדקו, חבר'ה. תבדקו איפה היא למדה, תבדקו מה המידות שלה, מה המורים שלה אומרים, מי המורים שלה.
אבל סם מצווה נגיד, היום יש ברוך השם הרבה תרומה ותשובה.
שוב?
הרבה חזרו בתשובה.
אין בעיה.
היא חזרה
בתשובה,
אולי היא לא
בת, אז אני אלך לך. בסדר, אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה כתוב בתשובות שבת תלמיד חכם בזמן הזה זה לא כל כך פשוט. זה לא פשוט שתחפש, אני הרבה, היה זמן שעסקנו הרבה בשידוכים. והיו לי הרבה חבר'ה שאמרו לי רק בת תלמיד חכם. ועם כל הכבוד להם, אני לא כל כך משוכנע שזה הגישה הנכונה, ולא ככה קיבלתי מרבותיי. כאילו, צריך להסתכל טוב טוב מי הבת. אז יש לנו מצווה, שוב, מה המצווה שאנחנו מתעסקים בה? להידבק בקדוש ברוך. איך אני נדבק בקדוש ברוך? אני מנסה להתחבר עם התלמידי חכמים. איך? או שאני מתחתן עם המשפחה שלהם, או יאכל עמו ויענהו מנכסיו, למצוא דרך להועילו, לעשות טובה לתלמיד חכם, ויתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים, וישתה ועצמה את דבריהם. וזה מצווה שאנשים לא מספיק מבינים אותה. היו הרבה תלמידי חכמים שאני זכיתי לנצל אותם, כי אף אחד אחר לא ניצל אותם. כשהגיע הרב שמחה הכהן קוק לחתונה בירושלים, אז ביקשתי טרמפ חזרה יחד איתו, והיה לי את כל הנסיעה חזרה לרחוב עוד לדבר איתו ולשאול אותו שאלות. כן, אחר כך לקחתי אוטובוס, חזרה מרחובות, חזרה לירושלים. לא הייתי צריך להגיע לרחובות, אבל הייתי צריך 45 דקות שאני יכול לדבר איתו אחד על אחד. הרב קפח זצ"ל, כשהוא היה מסיים את השיעור, אף אחד לא ליווה אותו הביתה. אני הייתי הולך לשיעור, והיה לי את הלוויה, הייתי מלווה אותו הביתה, וככה דיברתי איתו. וכן, הלאה והלאה. אני יכול לומר לכם, הרבה תלמידי חכמים, תקרו אפילו בארנוף. הרב יצחק יוסף, הרבה פעמים הוא הולך לבד. לא הרב יצחק יוסף, הרב של ארנוף, לא זוכר, הבן של הרב עובדיה. הרב דוד יוסף. יותר מפעם אחת, צריכתי לדבר איתו ולדון איתו בהלכות, כי אף אחד לא הוליבה אותו. הרבה פעמים יש תלמידי חכמים שלא מלווים אותם, אז אתם יכולים לנצל אותם, ואפשר ללמוד הרבה מאוד מזה. ויש הרבה הזדמנויות. כשהייתי מגיע לרב אליהו הביתה, הייתי מוציא להם את הזבל. שאתה הכיר אותי. הייתי בא ומציע להציא את הזבל. סתם ככה השואלים היו עומדים בחוץ. אני הייתי נכנס פנימה ומוציא להם את הזבל להשפעה. אז הם תמיד היו אומרים, לא צריך, לא צריך, לא צריך. אבל בסוף אמרתי, מה אכפת לכם? אני רוצה, זה זכות לי. וכשהייתי נאבק מספיק, בסוף זכיתי שהייתי מוציא את הזבל לרב אליהו. אבל מתוך זה שנכנסתי לבית, למדתי המון. אז המצווה הזו, יש הזדמנויות לעשות אותה. צריך רק למצוא אותה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בשכרים ובנקבות. מצווה י"ז. מצווה תעשה לקום מפני שיבה ולכבד תלמיד חכם ולקום מפניו, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מה זה שיבה? הוא זקן המופלג בסקנה, אפילו אינו חכם. יש בן אדם זקן, גם אם הוא לא חכם, הוא עם הארץ, זה לא משנה. יש מצווה לקום מפניו, מפני שיבה תקום, וחייב לעמוד לפניו אפילו חכם שהוא ילד, מישהו צעיר, תלמיד חכם, מה זה משנה? בן אדם זקן נכנס, עומדים. אבל אינו חייב לעמוד לפניו מלוא קומתו, אלא כדי להדרו. צריך לתת כבוד. אם זה מספיק ככה, אם זה תלמיד חכם, הוא יכול לעשות רק ככה. אבל סתם ככה נכנס זקן, תעמדו. מה, אני לא מבין את זה. הרבה פעמים נכנסים זקנים, ואנשים לא זזים. מה, אני לא מבין את זה. בכל מקום. וזקן...
אפילו באוטובוס כבר כתוב.
כן,
תראו. יש לו שמו מצוות?
לבני שיבה תקום. זו שאלה טובה.
זה בשביל לפנות למקום לשבת או לקום לכבודו?
לקום לכבודו. ודאי, אם הוא צריך מקום, אז תן לו לשבת, אבל הקימה היא לכבודו. מה זה והדרת פני זקן? זקן הוא זה שקנה חוכמה, אפילו הוא ילד, זקן הכוונה היא תלמיד חכם, לאו דווקא בן אדם שהוא מבוגר. עומדים לפניו מלוא קומתו, כשמגיע זקן, כשמגיע בן אדם שלמד חוכמה, עומדים לגמרי. משקרב בארבע עמותיו, זה צריך להיות אבל שזה יהיה קימה שיש בה עידור, צריך לקום בצורה שזה נותן כבוד. הבן אדם נכנס שם, אני עומד פה, זה לא נותן כבוד. אז מחכים שהוא בתוך הדל דמות. איך משארים דל דמות? דל דמות זה ארבע פסיעות. איפה שאתה מתקדם בארבע פסיעות זה ארבע עמות. אז ה...
בבית מדירה שגם חייבים לעשות את זה? כאילו באמצע הלימודים? כי שמעתי שלא, אבל לא נעים. גם.
זה תלוי. פעם אחת כן. פעמים אחרות מספיק ככה. אם אתה לא שם לב, אתה לא שם לב. זה...
יש
רב
ארגנטינה שהוא אמר שהוא לא רוצה שיקום, שהוא
נכנס. כתוב, חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. הוא יכול למחול על כבודו.
לא צריך.
וחייב גם כן לחלוק כבוד לרבו, אף שלא למד רוב חוכמתו ממנו. יש בן אדם שלמדת ממנו, גם לא למד, הוא לא הרב העיקרי. בכל זאת, והנה הנקודה ששאלת, והרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. ואבון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנוא אותם, וכל המבזה חכמים אין לו חלק לעולם הבא. ופה יש נקודה מאוד מאוד חשובה. לפעמים אנשים יש להם דיונים, הרב הזה הוא לא רב, הרב הזה הוא לא גדול, הרב הזה הוא יותר גדול, הרב הזה הוא רב. ומה עם זה? תדעו, הדיונים האלה הורסים את החינוך של הבית ומזלזלים בכבוד חכמים בעיני הציבור. הרב שלמה זלמן אוירבך, כששאלו אותו למה יש אנשים שזוכים לילדים תלמידי חכמים, יש אנשים שלא, למה אתה זכית שהילדים שלך יצאו תלמידי חכמים? אחד אחד הם יראי שמיים תלמידי חכמים. אז הוא ענה, כי אצלי בבית אף פעם לא זלזלו באף אדם, לא זלזלו באף תלמיד חכם, לא מעניין אותי אם הוא כזה או כזה או כזה או כזה. וזה כל כך חשוב, כי הרי אם אתם אומרים הוא כזה, מה זה הוא כזה? מה שומע הבן שלך? מה שומעת אשתך? יש חכם שמכבדים, יש תורה שלא מכבדים. כבר הורדתם את כבוד התורה. לא משנה כמה אתם סבורים שזה בסדר. מבחינתם הם לא מבינים את ההבדל הזה. הכלל צריך להיות, קוראים לו רב, הוא רב, גמרנו. אני לא צריך ללכת כמו, הוא לא צריך להיות הרב שלי, אבל הוא מייצג את התורה, בין שאני רוצה, בין שלא. אני פעם הייתי בישיבה, והגיע רב מהבית שלו, וכשהוא הגיע היה נעים, וכשהגיע הזמן לעזוב, היה קר מאוד. אז אמרתי לו, יש לי מעיל מיותר, בוא קח את המעיל. אבל זה היה מעיל ירוק כזה, כמו של צבא. מעיל לא כל כך יפה. אז הצעתי לו את המעיל הוא, ואז הלכתי לקח את המעיל שבת. אמרתי, רגע, זה מעיל שבת, זה יותר יפה. הרב, קח את המעיל שבת, אני אקח את המעיל הירוק. זה המעיל יום חול, זה שלבשתי ביום חול. אז אמר לי, לא, מה, למה שאני אלבש את המעיל שבת? תלבש את המעיל היפה. אני אמרתי לו, אבל הרב, אני לא אכפת לי ללכת מיל ירוק, מה אתה תלך בכביש עם מיל ירוק? קח את המיל שבת, אני אקח את המיל ירוק. הוא אמר לי, לא, כשאנחנו יוצאים לכביש, אני עם זקן, אתה עם זקן, אני עם כיפה, אתה עם כיפה, אני עם כובע, אתה עם כובע. אף אחד לא יודע את ההבדל בינינו. אתה רב כמוני בכביש, אין הבדל. כל אדם בכביש שרואה אותי ואותך, הוא לא יודע שאתה בא לשיעור שלי, אני הרב ואתה תלמיד. מבחינתו אתה רב כמוני. כל מי שבכביש רואה את שנינו לא יודע מה ההבדל. אז מה זה משנה אם אתה יכול לבוש מעיל ירוק וזה לא חילול השם? גם אני יכול לבוש מעיל ירוק וזה לא חילול השם. והוא לקח את המעיל וברח. ברח, ממש רץ. הוא לא הסכים.
מעיל ירוק?
כן. אבל העיקרון הולך גם על הצד ההפוך. כשאנחנו מסתובבים כיפה, אנחנו מייצגים את התורה, וכשאנחנו מדברים, זה לא משנה מי. מבחינת העמך, החיוב פה, לא לזלזל בתלמיד חכם, כל האנשים האלה מייצגים את התורה, בין שנרצה, בין שלא. אז צריך מאוד להיזהר.
פה בארץ מיוחד יש בעיה עם זה.
אז אנחנו צריכים לתקן את זה. ונוהג החיוב הזה לכבד זקן, לכבד כל אחד שקנה חוכמה שלמד תורה, זה נוהג בכל מקום, בארץ או בחוץ לארץ, בכל זמן, אם יש בית המקדש או אין, בזכרים בנקבות. טוב, בוא נראה עוד מצווה אחת, לירוא מן המקדש, שנאמר ומקדשי תיראו. יש מצווה שיהיה יראה מהמקדש. ובתי כנסיות ובתי מדרשות שלנו נקראים בתי מקדש מעט, שנאמר, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל, והיה להם מקדש מעט, בבבל אני אהיה להם מקדש מעט. מה זה המקדש מעט? אני אתן להם את הבתי כנסיות בבבל. ויש להיזהר בהם משחוק ועיתול ושיחה בטלה. ואדם צריך להיזהר, בבית כנסת, בבית מדרש, לא עושים שחוק, לא משחקים כדור, לא מדברים סתם שטויות, ואין מחשבים בהם חשבונות. בן אדם לא כותב את האימיילים שלו בבית מדרש. האימיילים, החשבונות, מה שהוא צריך, שישים במקום אחר. ואין ישנים בהם. עכשיו זה בית כנסת, בבית מדרש, אפשר להוריד את הראש קצת. וקדושתן חמורה מאוד, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בסכרים ונקבות. אז אנחנו צריכים לזכור, מה אנחנו יראים במקדש, מה אנחנו יראים בבית כנסת? הקדוש ברוך הוא ששיכן שמו במקום הזה. אז אנחנו מכבדים את העובדה שהקדוש ברוך הוא פה בבית כנסת איתנו. מה המצוות שראינו היום? ראינו את המצווה שכל יהודי... בית מדרש.
אבל אפשר לאכול
נכון. אז יש מצווה, ראינו מצוות תתוו שכל אחד יכתוב ספר תורה, ראינו את שיטת הראש שקניית ספרים, ראינו את המצווה להידבק בחכמים תלמידיהם, ודיברנו קצת מה זה להתחתן עם בת תלמיד חכם בזמן הזה, ראינו את המצווה לקום מפני שיבה בן אדם זקן גם אם הוא לא יודע תורה מצוות, ולכבד תלמיד חכם גם אם הוא צעיר. דיברנו על העניין לא לבזות תלמידי חכמים, לא משנה מאיזה ציבור. והמצווה האחרונה שראינו היום זה המצווה יראת המקדש. אמרנו זה כולל את המקדש מעט, את הבתי כנסיות ובתי מדרשות שיש לנו היום.